והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש על פי הפרשה. כלומר, פרשת השבוע אין סוף. יש בה אין סוף רבדים ואין סוף רמות. ויש בה גם רובד שפונה אל הנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. ואפשר לקחת מזה הוראות לעבודת השם, בעזרת השם. והיום אנחנו נדבר על ההתחלה, על הראשית של שמות. כל דבר תמון בראשית, כל ספר תמון בראשית שלו, בפסוק הראשון. והפסוק הזה, הראשון שיש לנו, בעצם דרכו אפשר לגעת או לגלות כמעט את חלק גדול מהעניינים שקשורים לספר שמות, וגם קשורים אלינו כאן ועכשיו. אז הפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, איש וטובה. אז ממש נדבר על מילה מילה. ואלה, מה בא הכתוב לרמוז לנו במילה ואלה? אז אני, זה אחד הדברים שאני מוצא את עצמי כל הזמן עובד עליהם וככה פוגש אותם. יש כזה סיפור ילדים, סיפור ילדים על יונתן שהלך לחפש מצוות. אתם מכירים את הסיפור הזה? יונתן קם בבוקר, פמפמו אותו בגן שצריך לעשות מצוות וזה. קם בבוקר, אמר לי, אמא, לא הולך לגן היום, אני הולך לחפש מצוות, לעשות מצוות. יצא החוצה, אמא שלו אומרת לו, יונתן, רגע, תחכה, תעזור, אני צריכה... לא, אמא, היום אני עסוק, אני הולך לחפש מצוות. הוא יורד למטה, בדרך הוא דוחף שם איזה ילד, הופיע לי, זה, אני מחפש מצוות. איך שהוא רץ, איזה ילד חוזר לו, יונתן, יונתן, שנייה, נפל לי הלקוט, תעזור לי, אמר לו, לא יכול, אני עסוק, אני מחפש מצוות. וככה כל היום הוא הולך ורואה זקנה שרוצה לעזור את הכביש, מבקשת עזרה עם הסלים, ואומר לה, לא יכול, אני מחפש מצוות, אני מחפש מצוות. וכל היום סיפור הילדים הזה כמובן מראה איך שיונתן עובר על כל הזדמנות כמעט אפשרית שיש לו לקיים מצווה, כי הוא מחפש מצווה. ואלה שמות בני ישראל אבי מצרים. ואלה. כלומר, כל האידיאלים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם, כנסת ישראל וכלל ישראל וכל הדברים שנלמדים בספר אורות ובעוד ספרים וכל הערכים המאוד מאוד גדולים, בסוף, בסוף, זה צריך להתרוקן לאיזשהו מקום. יש איזשהו מציאות קונקרטית שאמורה להכיל את הערכים האלה. הרי כלל ישראל זה לא פסקה. כלל ישראל זה לא כותרת. כלל ישראל זה העם. זה מי שלידי בפקק. ההוא שעכשיו שחתך אותי. בפקק, המעצבן הזה שאני, בא לי פשוט, הוא חלק מכלל ישראל, זה הדור הזה. אנחנו נמצאים בתוך הדור שאנחנו חיים בתוכו, ואנחנו מתעצבנים, ואנחנו מרתנים ונרדנים, אבל אם אנחנו נעלה לעמדת תצפית של מסוק, אז כלל ישראל זה איזה מין רצף עצום שנע מהר סיני ועד הגאולה האחרונה, ובאמצע יש שלבים, כמו סולם עם שלבים, שהשלבים מתחלפים, ועכשיו זה השלב שלנו בתוך הרצף הזה. אז לכן יש כאן מילת הוראה קונקרטית, ואלה שמות, ואלה, זה אלה. אותם בני ישראל, שתכף נקרא עליהם בספר שמות, שהם עובדי עבודה זרה, שהם במתת שערי טומאה, שהם מלא רטינה כלפי משה רבנו, שהם הולכים וחוזרים, שהם חוטאים, שהם לא עומדים בניסיונות, שהם מנסים את הקדוש ברוך הוא, כל הדברים, זה אלה, זה הם, זה לא משהו אחר. הדבר הזה נוגע ביסודות האמונה של עם ישראל. כי כשיש רפיון, באמונה שלה ואלה, מגיעה הנצרות. זה בדיוק הרפיון בדבר הזה. ואלה, אומרת הנצרות, בוודאי, התנך, הברית הישנה, ספר הספרים, אין מה לדבר, האידיאלים הכי עליונים, הכי נשגבים, ישעיהו, איזיה, ג'רמיה, the prophets, הנביאים הגדולים שמדברים, וזה, אבל לא יכול להיות שהנביאים האלה, הם זה נראה שכאילו נכנסתם לשיעור, ציפיתם למשהו והגיע. חשבתי ש... לפעמים זה קורה, אתה נכנס לשעות, פתאום, אתה ראובן שמעון, הנה היא לאה. אז אני החימום, אחריי זה הדבר האמיתי. שווה לחכות, אני הרב המקדים, לפני הרב עובדיה. אז... אומרת הנצרות, בוודאי, מה זאת אומרת? כלל ישראל, סליחה, נביאים, מוסר, ברור, אבל לא יכול להיות שהפסוקים היפים האלה נאמרים על הסמרטוטים האלה שמסתובבים לידינו, שקוראים להם יהודים. זה לא מסתדר. אז נחליף. יש היהודים ויש את ורוס ישראל, ישראל האמיתי, יהודים האמיתיים, שזה כמובן הם בעצמם, כביכול. לכן, פותח הספר שיעסוק בגאולת ישראל, אנחנו, בטח שמתם לב, כן, התחלפה לכם הנשמה, אני מקווה, במשך השבוע, מיחידים לעם. זהו, נגמר, יחידים, משפחה, נגמר, עכשיו נהיים עם. דרך אגב, הראשון שקורא לנו עם זה פרעה. תמיד, עשית רעך, הקליפה, יש לה עין הרבה יותר חדה. להבחין ב... להבחין במה מתרחש עוד הרבה לפני מה שאנחנו מבחינים בעצמנו. לכן פרעה אומר, חבר'ה, זה כבר לא משפחה, תפסיקו לקרוא, זה עם בני ישראל, ורע ועצום ממנו, והוא כבר רואה 200 מגמות קדימה פרעה, ובזה הוא צודק. כנה לגבי בלעם, אותו דבר. בלק אומר לו, שמע, בוא, תגן עליי, אני קצת מפחד. בלעם אומר לו, אתה לא מבין, זה העם הזה, זה שינוי קוסמופוליטי, הם נכנסים פה לארץ, אתה לא יודע, כל העולם הולך להשתנות. כל הארטילריה יורים עליהם. וכמובן גם בדור האחרון, היטלר עם שמו וזכרו ועוד כאלה, שידעו לזהות עוד הרבה הרבה לפני לפנינו, מה מדובר כאן. דרך אגב, גם האפיפיור, יש תיעוד של הרצל. הרצל הרי הלך לבקר את האפיפיור, אני לא זוכר את השם של ה... אולי זה הפיוס, לא משנה את השם של הרשע הזה. כל פנים, הוא הלך לבקר אותו, הוא רוצה לבקש מהאפיפיור שייתן לו צ'רטר, ימליץ לו על צ'רטר לסיכיון לכנס את היהודים לארץ ישראל. אז האפיפיור הייתה לו השפעה יותר מהיום. היום יש לו השפעה, אבל היום יש לו השפעה בעיקר על יחידים, לא על מדינות. אז האפיפיור היה ממש... ואם האפיפיור היה תומך בדבר הזה, הרצל ניסה למכור לו את זה בעטיפה אומנית. יהודים רוצים ללכת, הוא קרא לזה ככה, לא להפריע לאירופה, וזה. האפיפיור אמר לו, יא חביבי, אתה לא תעבוד עליי, אני יודע בדיוק. מה אתה רוצה? מה שאתה עכשיו אומר, עוטף את זה בלבוש חילוני, כן? זה שיבת ציון. זה הנביאים, זה מה שכתוב אצלכם מלאים, ואני לא אתן לדבר הזה לקרות, כך הוא אומר, ואם זה יקרה, אני אשלח את כל הכמרים שלי לשם, לארץ הקודש, לנצר את כולכם. וכמובן, הוותיקן לא הסכים לקרוא למדינת ישראל, מדינת ישראל, אלא הוא קרא לה, יש מכתב של האפיפיור לאפיוס הזה, מכתב שלו לראש המדינה, אחרי שהוא ביקר כאן בארץ, אבל הוא ביקר בארץ, אם הוא מבקר בארץ, אז הוא צריך, בשנות ה-50, או 60, לא זוכר, הוא צריך לקבל חותמת בדרכון, מדינת ישראל, מדינת ישראל, זה סתירת לחי על הפרצוף של האפיפיור הזה, אז מה יעשה? פתחו לו פתח במגידו. הוא הגיע מירדן, פתחו לו פתח מיוחד בגדר, מגידו, הוא נכנס בלי דרכון. כולם התייצבו לקבל את פניו, היחיד שאמר, לא יקום ולא יהיה ואני לא יבוא, זה הרב הראשי הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר, אני, הוא רוצה שיבוא אליו, אני לא אבוא אליו, הוא רוצה ש... ולחצו עליו, זה, כי זה כאילו ראש דת, זה המקביל, מקבילו הפלסטיני, כן, המקביל, אז זה בדיוק אותו עניין, אז הוא לא זז, הוא לא פחד מהם, ואחר כך האפיפיור, כנימוס, אז הוא שלח מכתב תודה לזה, אז הוא כתב לראש הממשלה, אז לכבוד ראש מדינת תל אביב. אך הוא כתב. עפרה לפיהם, בעזרת השם, נצח ישראל לא ישקר. אז זה ואלה, ואלה ואלה ואלה, זה מדבר על בני ישראל, על הדור הזה, כן, הדור הזה שנראה לנו ככה, על האוקיי וזה, על זה דור, הדור, זה הדור שיוצא ממצרים, זה הדור שחוזר לארץ ישראל, ואלה. זה נכון גם ברמה הכללית, מוריי ורבותיי, וגם ברמה הפרטית, גם ברמה האישית. לפעמים יש, כמו שהזכרתי לכם את הסיפור הזה עם יונתן, כן, שהאדם חפש איזה, וואו, שיקרה איזה משהו, איזה חוויית קרבת אלוקים. אדוני, זה קורה עכשיו. עכשיו לומדים תורה, ואלה, זה. עכשיו מתפללים, ואלה. עכשיו אתה עושה מצווה, זה. כלומר, אל תצפה כאן לאיזה... אנחנו לפעמים עסוקים באופן מתמיד בלהחמיץ את ההזדמנויות, ככה כבר מחכים להזדמנות הבאה. לא צריך, זה פה, זה נמצא. הכל מונח לפניך, תבין, זה. כן, איך זה נראה, אולי אחד המקומות שזה, נגיד, בימי החול לומדים על שבת. מה לומדים בשבת? וליל שבת, בעל הבית מגיע, מלאך מימינו, מלאך משמאלו, שולחן ערוך, אומרים אמן, הכל מלאכים, שלום מלאכים, אתה קורא על זה ביום חול, אתה אומר, וואו. עכשיו מגיע ערב שבת, מה שקראת ביום חול, זה עכשיו, כשאתה נכנס הביתה בערב שבת, ובידוק הילד שלך זרק עליך קרית, אבא, תפעות, אתה כול לך זה, המלאכים איתך, זה עכשיו קורה. אנחנו אלופים בלפספס את זה ולהגיד, כן, כמובן, בספר, כתוב על בית, ליל שבת, וזה לא הבית שלי, זה הבית של השכן אולי. פה הכל בלגן, פה הילדים מתפרים, פה. ואלה, סוד הצמצום. הגודל מגיע לזה קוטן, לאירוע נקודתי, כאן ועכשיו. וזה קורה עכשיו, לכן צריך להיות מרוכז במה שקורה עכשיו. הגודל נמצא עכשיו כאן, במקום הזה, פה. סיפר לי איזה... בליל שבת חנוכה עשינו, אצלנו בשכונה, עשינו טיש משותף. טיש לזה, עבדכם הנאמן היה, והיה עוד הרב נחמן גרוסמן, אחיין של הרב גרוסמן, ממגדל העמק, שהוא יהודי חסידי כזה, לבוש, הוא גם כן מרצה בכל מיני מקומות, אדם מאוד מעניין ומצחיק. אז הוא סיפר, גם כן דוגמה לבעלה הזה, שבזאת חנוכה שלחו אותו לארצות בקיבוץ בית ינאי, זה קיבוץ מושב, לא זוכר. מושב נראה לי. עכשיו זאת חנוכה, מי שמכיר, אצל החסידים, זה היום של חנוכה. חלק מהרבאים מדליקים בחנוכיה שהם קיבלו מאבותם ומאבות אבותם, רק בזאת חנוכה. רק אז הם מוצאים את החנוכיה מכסף ששמורה להם מאבות החסידות, ויש התוועדות וטיש וניגון עברו, הוא אומר, שולחים אותי בזאת חנוכה לתת איזו הרצאה בבית ינאי. זהו, והוא... עכשיו, אתם יודעים, הדרך לזה זה ליד נתניה. נתניה יש גם חסידות צאנז. הוא קשור גם לצאנז. זאת אומרת, בדרך, עד צאנז הוא שומע, עד נתניה הוא שומע את הניגונים של סדיגורה, מבני ברק. מנתניה הוא שומע את צאנז גם. כל הניגונים, הוא כולו, איך? עכשיו אני אבוא. נכנס. תגיד שאלה אחר כך. נכנס למושב בית ינאי. הבית הראשון מולו, ככה הוא סיפר, הסיפור כזה חמוד, הוא רואה הכתובת. רחוב נר הלילה 8. זה היה, זאת חנוכה. אומר, הקדוש ברוך הוא, הבנתי, פה זה סדיגורה, פה זה צער, הכל פה. נר הלילה 8. כאילו, זה היה איתות. אלה ואלה, כך כתוב. היכולת אותי לזהות את הגודל בסיטואציה הקטנה שקורית כאן ועכשיו. זה ממש אומנות. בדרך כלל אנחנו אלופים בלהפך. אחי, אני אוהב את ה... אחי, בולט הדבר הזה. יצא לי לחתן זוגות. ברוך אתה, אדוני, אני חושב שהכל יהיה דבר. מדי פעם. ואני אומר להם, תשמעו, כל האהבה שאתם, זוגות שהם רובם, כמעט כולם, לא שומרו תורה מצוות. אבל באמת, אחד-אחד, אני כל פעם מתפעל מהנאמנות ומהרצינות, ממש תענוג. והם מאוד אוהבים גם אחד את השני, ורוצים גם להקים בית ונאמנות ומשפחה וילדים. אומר המון שאיפות. אז הרבה פעמים אני אומר להם, תשמעו, כל השאיפות האלה הם... בסוף מתמקדות בשנייה אחת, שאתה אומר, הרי את מקודשת לי, כאילו זה, הכל מתנקש שם, קחו את הזמן, קחו את הריכוז, אל תמרו, כי יש זוגות כאלה שהוא, נגיד, אשתו כאן, הוא מסתכל עליי, הרי את, וכאילו, התחתנתי כבר, זה תקל עליה, ויש כאלה שהם לא עליו, אבל הם ככה, עם כל הקהל, ועושים שלום לכולם, ומפוזרים באלף אחד מקומות, תהיה מרוכזים, זה עכשיו קורה, זה השנייה הזאת, הקשר הזה נוצר, ואלה, וזה ממש סוד, הדבר הזה, יכולת למרכז את הגודל, להגיד, כל הגודל הזה, עכשיו זה המקום שלו. עכשיו בא לידי ביטוי, אני אעשה את זה כמו שצריך, אני אוחז במשהו מסוים בגודל הזה. זה האמנות. טוב. אז זה המילה הראשונה. אתם רואים כמה תראו לנו מילה הראשונה? ואלה, פס. שמות. כן. כלומר, אתה אומר, אתה מוסיף לנו כאן תוספת חשובה. אתה אומר, תשמע, לא מספיק רק קוטן. מדי פעם צריך באמת לחוות את הגודל. לחוות, ככה, לעלות לעמדת תצפית ולראות את הכל בבת אחת. אני מסכים. באמת, ככה אומר התוספות במסכת בבא בתרא, כי מציון תצא תורה. למה? כי אנשים היו עולים לשלוש רגלים, היו חווים כזאת חוויה עצומה, היו גם נפגשים עם הגודל. אבל רוב ימינו הם חול ולא חג. אתה מבין? רוב ימינו. אז אם אדם אומר, מה, אני עכשיו חי מחג לחג, וכל השאר הזה, זה כאילו פאוזה כזה? לא. אני חווה את הגודל ממש מחג לחג. בוא נגיד ככה, ביום העצמאות, נחזור לדוגמה של יום העצמאות. ביום העצמאות, רואים את ה... נמצאים בטקס בכותל ביום הזיכרון, או רואים את... מה יש ביום העצמאות? איזה מצעד צהל, או איזה מפגן, או... כולם ככה מרגישים. מרגישים את הלב, פועם ביחד, הלב הלאומי, שאנחנו באמת עם אחד, ועשינו כאן דבר גדול, וקדוש ברוך הוא קיבץ גלויותינו, ממש מרגישים את זה. בסדר גמור. עכשיו תדע שאותו גודל קיים גם בסטדיום של חול, שאתה נדחף בפקקים עם כל ריב אותם חבית ישראל בגוש דן. תגיד תודה. כן.
למה?
לא יכול, אתה חייב לשאול.
יום ראשון, שני ושלישי בשבוע, מקבלים את כוחה מהשבת הקודמת, ורביעי, חמישי, שישי, מקבלים את כוחה מהשבת שתבוא.
כן, אנחנו מוארים, אנחנו יש לנו השפעות, אנחנו יוצאים ובאים מאיזשהם תחנות. אבל זה לא שאני, חנוק, 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 יש כאן עבודה של יום ראשון, עבודה של יום שני, ואני באיזה דו-שיח עם הגודל שפגשתי מקודם. להפך, הגודל שפגשתי מקודם עוזר לי לגלות, היהלום הגדול עוזר לי לגלות גם את היהלומים הקטנים. ואלה, טוב, עד כאן ואלה. ברוך השם, שלום רב. איך מסתדר הדבר של סתם זה בזון סטייה, הרי זה בשין וזה בסמך, תודה כבוד הרב. זה שאלה משיעור אחר בכלל, זה לא קשור אליי. חכו את זה, הוא. סתן, לידי, לא בסין ולא בסמך. טוב, שמות. באמת, ספר שמות זה ספר, מתאים לו לקרוא ספר שמות, בגלל ששם, בתרגום אחר, שם זה גילוי. גילוי. כלומר, איך אני רוצה שדבר יתגלה בעולם, לפי זה אני נותן לו את השם שלו. קשה מאוד לגעת בדבר עצמו, אבל בשם שלו, באופן בו הוא מתגלה, אפשר. ולכן שם זה דבר מאוד מאוד רציני. ספר שמות, כולל בתוכו הרבה מאוד שמות של מי? של הקדוש ברוך הוא. שמותה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, אופני גילויו. לדוגמה, בספר בראשית, יש בסך הכל אופן גילוי אחד. בדרך כלל, מה? איך קוראים לאופן הזה? הקדוש ברוך הוא בעצמו יגיד את זה למשה רבנו, קוראים לאופן הזה אל שדאי. אל שדאי שאמר לעולמו די. כלומר, גילוי אלוקי ברמה מאוד מאוד מסוימת. הקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה דרך חוקי הבריאה שהוא ברא, ומתגלה בצורה מסוימת לאבות. אנחנו יודעים שזה דמיון שהקדוש ברוך הוא בערך דיבר עם אברהם אבינו כל פעמיים ביום. אבל לא זוכר את המספרים מדויקים, אבל נדמה לי שהקדוש ברוך הוא ניגע לאברהם אבינו 7 פעמים כל החיים, ליצחק אבינו עוד פחות מזה, ליעקב גם כן משהו כמו 6 או 7 פעמים, על פני חיים שלמים. כלומר, זה היה, כמו שהרמב״ם קורא במורה נבוכים, ברקים כאלו. הבריק ברק, אחרי הרבה מאוד זמן, בלי. אז זה גילוי מאוד מאוד מסוים. בספר שמות, כל כך הרבה שמות יש לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה כמלך בקרב, ביציאת מצרים. וכן בקריאת ים סוף, כזכאי מלא רחמים בהר סיני, כאב רחמן ביציאת מצרים, כמלך שתוקף ומכה במכות, כמשרה שכינתו בקביעות, כאב במשכן. המון המון צורות התגלות, וכמי שמלווה אותנו בדרך, בענן שמלווה את עם ישראל, המון המון צורות של התגלות, שמות של התגלויות מופיעים כאן בספר שמות. גם פה יש עבודה כללית ועבודה פרטית. העבודה הכללית היא לשים לב שכל הגילויים האלו, המקור שלהם הוא אחד. כן? שמע ישראל, השם אלו, כן, השם אחד. כל הגילויים של י' כבב, של שם אלוהות, מידת הדין, מידת הרחמים, הכל יש לזה מקור אחד. לכן, ואלה שמות מודיעים לנו, בספר הזה הולכים להיפגש עם הרבה הרבה מאוד שמות, הרבה מאוד גילויים. תדעו לכם, זה הכל יוצא ממקור אחד. אלה גילויים שונים של אותו שורש. כמו שנגיד של השמש. יש לשמש כל מיני גילויים. השמש יש לה מרכיב של אור. יש לה מרכיב של חום. ויש לה מרכיב של גלים. ויש לה מרכיב של חלקיקים. ויש לה מרכיב של טמפרטורה בכלל. יש כל מיני מרכיבים של גילויים של השמש. היא בעצמה בכלל איזה כדור געשי כזה מתפרץ. כל מיני גילויים. זה כל גילויים של אותה שמש. ככה גם פה, כל מיני שמות של הקדוש ברוך הוא, באותו דבר. כלפי מה הדברים אמורים אצלנו? תראו, אחת העבודות המרכזיות של אדם בעולם, אולי העבודה הכי חשובה, זה לקרוא שמות. זה העבודה. לקרוא שמות. זו המלאכה הראשונה שעשה אדם הראשון בגן עדן. הקדוש ברוך הוא הביא לאדם הראשון בגן עדן את בעלי החיים, לאכול, חיה אשר יקרא, לאכול, לא זוכר את הפסוק, איך הוא הולך ולאכול, איך לא הולך, נו, אתם זוכרים? ולאכול אשר יקרא האדם נפש חיה, הוא שמו, נכון?
זה לא בגן עדן,
זה כבר יצאו, אתה אומר. כן, אתה בטוח? לא, זה דווקא בגן עדן. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. אז זה העבודה הראשונה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לקרוא שמות. לקרוא שם זה דבר מאוד מאוד רציני. לקרוא שם זה בעצם לקרוא מהות. מה קורה כאן? איזה שם יש כאן? אלה שמות בני ישראל. עכשיו, בעיניי, זה קודם כל מתחיל ממש מהרובד הפשוט ביותר, שאני קורא לאנשים שסביבי בשמות הפרטיים שלהם, ולא בשמות המשפחה. כי השם הפרטי הוא בעצם הגילוי שבחרו בשבילי, ההורים שלי, הנשמה שלי, בחרו בשבילי את השם הזה, ודרך השם הזה אני מתגלה. זה הגילוי שלי בעולם. קוראים לי אייל. רק שאתה קורא לי בשם המשפחה, יש כאלה אנשים ששמות המשפחה שלהם גם כן סוג של ביטוי, יש כאלה שזה... בעצם המעבר לקריאה בשם המשפחה היא בעצם, ממש ככה, זה מעבר ביחס מי, כשאני פונה לך בשם הפרטי, אופר, אז אני כבר, אני מעניינתי לדעת מה אתה אומר, מה אופר אומר, יש כאן אדם שהגיע ויש לו משהו להגיד, ומאיפה אתה... אני פונה אל המהות שלך. כשאני אומר, גרינברג, תגיע הנה שנייה, כאילו... פשוט אני מחפש את האופן הכי זמין, הכי נוח לקרוא לך, שכמה שפחות יטריד לי את המוח, וכמה שפחות יטריד אותך אולי. כמה שאתה אומר, אם הייתי יכול לקרוא לך במספר היה הכי טוב. חלק לכם מספרים, מספרי ברזל, תתפקדו, טק טק טק, נגמר הסיפור. אז ואלה שמות. כן. כן, לא. לא רק שם, מופיע עוד בהרבה מאוד מקומות. בסדר, אבל זה, אתה מדבר איתך של בריאת העולם. ברור ששם הקדוש ברוך הוא, אבל אתה אומר איתך, הרצף של ספר בראשית, מאברהם אבינו, משהו מאוד מאוד מסוים. הרבה מאוד שם אלוהות, כן שדאי, מעט מאוד יוד כבב. דרך אגב, היה עכשיו הפסקה מאוד ארוכה, שמתם לב בטח. מפרשת מקץ, עד פרשת ויחי, אין שם הוויה. אין שום יד כבב, רק יש שם אלוקים. מקץ, ויגש, חצי ויחי, חושך גמור. עד שיעקב אבינו מדבר על מלך המשיח, לישועתך קיוויתי השם, מזכיר שם הוויה. חושך. אז לכן, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, השמות, שמות, זה המהות. והעבודה של האדם זה לקרוא שם למאורעות. לקרוא שם לסיטואציה. תבינו ש, נגיד, עכשיו היה כאן ברית, ברוך השם, נכנס כאן ילד לבריתו של אברהם אבינו, קראו לו ינון לילד. זה לא סתם אומרים של ההורים יש רוח הקודש. מה זה לקרוא שם לילד? לתת לו מהות. חותני פעם סיפר לי, כולו חוזר צוחק מבית הכנסת. מה קרה? היה להם סיפור בבית הכנסת. חותני גר בראשון לציון, שם היה הרב עזרן, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני, ממש תכף היורצייט שלו. עוד שבועיים, נדמה לי. הרב עזרן היה יהודי, תלמיד חכם מופלג, וחכם גדול מאוד, ושלם בכל מיני חוכמות. היה גם פייטן, וגם דיין, וגם יפה תואר, וממש, עליו היה אפשר להגיד את התואר החכם השלם, ממש ככה. זכיתי קצת להגיד, היה מדבר, ומתק שפתיים, כולם היו, מי מהארצות הכי זה, עד תמיד החיים הכי גדולים, היו נהג ברבנות, בעשרות שנים. כל פעם נפטר. אז הוא היה מגיע להתפלל אצל חותני, היה מגיע להתפלל שם, בית הכנסת בשבתות. מדי פעם. עשה סבב בין בתי הכנסת. יום אחד נולדה שם, לאחד המתפעלים נולדה נכדה. אז הסבא מתפעל בית הכנסת, האבא, כזה חצי מסורתי, והאבא קיבל את הסבא שיעלה הוא לתורה וייתן את השם. אז טוב, ובדיוק הרב עזרן היה, והרב עזרן קרא בתורה. אז הרב עזרן קורא בתורה, ואז רואים את הצל הספרדים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, ריני את מרייך, השמיני את קולך, מי שבירך אמותינו, שרה ואסתר ואביגל, יקרא את הלדן היום, יקרא שמה בישראל, הסבא אומר לו, אפריל. אז הרב עזרן אומר לו, מרוקאית, שכון אפריל, כאילו, מה זה? אז הוא אומר לו, זה מה שהבן שלי אמר, מה אני אעשה? אז הרב עזרן אומר לו, איך קראו לאמא שלך? אומר לו, רחל. יקרא שמה בישראל, רחל. סעלה שם. נגמר הסיפור. מרוקאית. שם זה דבר רציני. זה לא, זה... איזה... שם זה דבר רציני, זה לא צחוק. ואלה שמות, שם זה מהות. אני קורא שמות, קודם כל לאנשים שסביבי, לאנשים שאיתי, אני קורא להם בשמות הפרטיים שלהם. אני קורא שם למאורה. שם למאורה. משהו קרה כאן. בתוך הכיתה כאן קורה כאן איזה משהו. איזה כותרת הייתי נותן לשיעור הזה שעכשיו אנחנו עושים. מה השם? מה מתחולל כאן? אני קורא שם לאירוע, אני קורא שם להתרחשות, אני קורא שם... יש, מגיע כאן איזשהו מאורע, צריך לתת לו שם, לתת לו, שלא יישאר סטרילי, שלא יישאר אנמי, זה ממש עבודה, זה ממש עבודה. איזה שם הייתי נותן, איזה שם הייתי נותן לשנה הזאת, שאני לומד במכון מאיר? הייתי קורא לשנה הזאת, שנת חופש, שנת בירור, שנת האור, שם, מה קורה כאן? לתת שם למשהו זה להפוך אותו לנוכח, זה להפוך אותו לגלוי, ולכן מאוד מאוד חשוב, וכל הגאולה תלויה בזה. למה אני גלוי ישראל? שלא שינו את שמם, את לבושם ואת לשונם. הגאולה קביעה בדבר הזה, בשם, שזכרו את המהות שלהם. ראובן נשאר ראובן, ולא נהיה ראובן, ראובנוס, ושמעון נשאר שמעון, ולא נהיה סימון, וכל מיני דברים. ככה המדרש אומר. כלומר, הם זכרו את השמות שלהם, הם זכרו מי הם. התבלבלו, היה כאן הרבה מאוד במעטפות, היה הרבה מאוד, זה, אבל, היה הרבה מאוד תומעה, אבל בפנים הם ידעו, אנחנו יש לנו שם מיוחד. וזה התחיל מזה שדיברו אחד עם השני בשמות. אתם זוכרים? יש לנו שם, יש לנו מהות. יש כאן מטרה לנוכחות שלנו במצרים. לא נולדנו להיות כאן עד סוף כל הדורות. אנחנו צריכים לעבור כאן ולהמשיך הלאה. וזה דבר שהוא ממש עבודה. להיות מסוגל לקרוא שם למאורה. שמות. וזה תלויה הגאולה. דרך אגב, אם כבר הזכרנו את זה, אתם יודעים שהגאולה, יש לשון גאולה, נכון? פקוד יפקוד אלוהים אתכם. יש שלושה ביטויים שהם דומים אחד לשני, אבל בעצם הם שונים לגמרי. יש לספור, למנות ולפקוד. זה נראה אותו דבר, נכון? אבל זה שונה לגמרי. לספור, טוב, סופרי. למנות זה כבר משהו שהוא יותר... אתה נותן מקום כמו מניה, כן, שיש לך. אתה מונה את זה אחד-אחד, אתה יותר ככה מתבונן. לפקוד, המילה לפקוד, היא גם לספור, היא גם כמו בביאה. יש מונח של חיבור, פקידה, נכון? כאיש פוקד את אשתו, כן, זה? וזה גם לגאול. לפקוד משהו זה לגאול אותו. כלומר, אם אני עכשיו נמצא כאן בתוך הכיתה הזאת, בתוך הקבוצה שלנו, ואני... יש פה כל מיני פרצופים, אני לא... חלק אני מכיר, חלק לא. ואז אני אומר, איך קוראים לך? סליחה, אתה עם החוצה הכחולה? כן, כן. איך? יואב. אני שמח לראות אותך כאן, בכיתה, במכון מאיר בירושלים. מה שעשיתי, פקדתי אותך עכשיו. כלומר, אני ספרתי אותך, אני עכשיו אתה... אנחנו זה... והפנייה שלי היא גם... אני עכשיו יודע שאתה חלק פה מהכיתה, אני גם יודע איך קוראים לך, ואני גם פקעתי אותך. כלומר, היכולת שלי לפנות למישהו בשם, היא גם נותנת לי את האפשרות לקחת אותו בחשבון של הכמות, אבל גם ממש פוקדת אותו וגואלת אותו מהבדידות. לפני כן היית כאן, לא יודע, היית שם, פרצוף, אתה לא רואה אותי, אני לא רואה אותך. עכשיו אני אזכור אותך המון זמן. יואב היה כאן בשיעור, במכון מאיר בירושלים, דבר מאוד משמעותי. זה תלוי בזה. ואני מציע לכם, הצעה ידידותית, תתחילו לעבוד בכיוון הזה. בכלל, תראו ש... אפילו בקרב חברים, ברגע שתתחילו לקרוא לחברים שלכם בשמות פרטיים, אוטומטית תראו איך מערכת היחסים משתנה. ופתאום נכנסת יותר פנימה. ממש. זה כאילו עובד אוטומטית. אם אתה קורא למישהו בשם משפחה, או שאתה קורא לו בשם פרטי, השם הפרטי כאילו מכניס אותך טיפה יותר פנימה. ממש, שמות. ולנסות גם לקרוא למאורעות בשמות. כמובן שזה גם מגיע עד למעלה. זה גדולי גדולי ישראל. מי הרב קוק והאלך ניסו לקרוא שם למה שקורה כאן איתנו. מדינת ישראל, מה זה? מהי? התארגנות חילונית של כמה חבר'ה שרוצים לייבש ביצות? דבר השם בפי נביאיו שיורד ומתקיים במציאות? מה השם של המדינה הזאת? איזה מין מדינת ישראל? ישראל? מה אנחנו? כמובן, אנחנו לומדים כאן תורה גואלת, שמבררת וקוראת את השם בגבייה המכותבה הזאת, כלשונו של הרב קוק. אז זה, ואלה שמות. בני ישראל, אני רגע, ברור בני ישראל, הבאים. אני רוצה רק להגיד משהו אחד על המילה הבאים, ובזה לסיים, כי באמת אפשר, על הפסוק הראשון אפשר לשבת, יש פה עוד הרבה מה לדבר, יש פה גם על איש וגם על ביתו, יש הרבה מה לדבר, אבל לגבי המילה הבאים. מסתדרת לכם? מה? א', טוב, זה מתפך, ה' מהפכת, יכולה להפוך את זה גם. הבאים שם עבר, הבאים שם עתיד. אבל, מסתדרת לכם המילה? מה? לא, לא, אתם הולכים על הציר של הזמן. אני מדבר על המילה עצמה, על הפועל עצמו, הבאים. איזה עוד, עוד אפשרויות יכולתם...
היורדים.
היום... יפה, הרבה יותר מתאים. היורדים מצרימה. למה? כי מצרים בירידה. ביאה זה לארץ ישראל. בכלל, המילה ביאה היא מרמזת על מה? על חיבור, על קרבה. נכון? ביאה, פה בן איש לאישה. וזה לא רק פה. הבאים מצרימה. בו אל פרעו. נכון? הכל זה בו. אני מבין את זה, מה זאת אומרת? זה היה צריך להיות... היה צריך להיות היורדים מצרימה, היה צריך ללכת לחל פרעו. היה צריך להיות. למה הבאים? והתשובה היא כזאת. שלא יהיה ספק. אנחנו פה הולכים לגלות. גלות. קשה. אין כל הגלויות. גלות מצרים. אב טיפוס של הגלויות. ופרעו מלך תמה. גם שלא יהיה ספק. בתוך עומק הגלות, בתוך הארמון של פרעו, נמצא הקדוש ברוך הוא. כלומר, הירידה לגלות היא לא תקלה. בטח לא לגלות מצרים. היא לא תקלה מבצעית. היא לא איזה משהו שקרה במקרה. יש לה מטרה וצורך ותוכן ותכלית אלוקית. ולכן הקדוש ברוך הוא נמצא גם בגלות. ולכן הבאים מצרים. כלומר, הבאים באים ומתחברים אל... וממש נוצרת כאן ביאה בין הצורך של בני ישראל לרדת לגלות לבין הנוכחות האלוקית שקיימת בגלות. יש. הקדוש ברוך הוא כתב, הם ריבו למתארים, עוד הרבה לפני שהיה יעקב ויוסף וכל האחים, ירדו מצרימה, למה? יש תכלית אלוקית. כשיהיו לגוי גדול וכו' וכו'. אז יש כאן תכלית אלוקית. אצל פרעו נמצא הקדוש ברוך הוא, ולכן יש כאן קריאה בו, בו אל פרעו, כי גם אני נמצא שם אצל פרעו, ויש לך תכלית להוציא, לעמוד לפני פרעו ולדבר איתו ולהוציא משם אי אלו ניצוצות. כלומר, הבאים מצרימה בעצם בא לומר לנו, שבוודאי בארץ ישראל, מה שאמרו, בארץ ישראל ודאי יש ביאה, ביאת ארץ ישראל, ביאה ראשונה, יש ביאה שנייה, קידשה, לא קידשה לשעתה, מחלוקת בפוסקים, בגמרא, אבל גם בגלות הבאים מצרים. ישראל יורדים לגלות, זה לא תקלה, זה לא התפלקות, זה לא טעות, יש כאן מה לקחת. יש כאן מה לקחת. ולכן זה בלשון ביאה. כלפינו זה אומר, יש לנו זמנים שבהם הכל הולך כשורה. כמו שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו מתכננים, כמו שזה, ואז אנחנו מרוצים. ויש זמנים שבהם דברים משתמשים לנו. אנחנו בסוג של גלות. בין אם זה גלות פנימית, בין אם זה גלות נפשית, בין אם יש איזשהו קושי בחוץ בחיים. הקושי הוא לא טעות. צריך לבוא אל הקושי. לבוא אליו, להתחבר אליו, ולראות מה יש שם שמסתתר שאני צריך ללמוד ולקחת. כמובן, יש סכנה, ברגע שיותר מדי מתאהבים בגלות, ובאים, באים, באים, בסוף גם נשארים, זה לא טוב. אבל צריך לדעת שיש תכלית ותוכן וערך לגלות הזאת, ולכן בוא אל פרעה, ולכן הבאים מצרימה. הבעל שם טוב בסוף כתר שם טוב, מדבר על הפסוק הזה, והיה כי תבואו אל הארץ. הארץ לשון ארציות. תבואו אל הארץ. יש מה לקחת מהארציות הזאת. תבואו, תיקחו מה שצריך, ותחזרו חזר. נתעתם כל עצמך וכו'. דיברנו על אלה, על הגודל בקוטן, דיברנו על שמות, על היכולת לקרוא שמות לעצמנו ולאחרים, ודיברנו על הבאים, היכולת לבוא אל, אל, אל הגלות, אל מציאות מסובכת, ולהבין שבתוכה יש איזשהו רווח מסוים שאנחנו צריכים להוציא. כל הדברים האלה בעצם הם המאפיינים של ספר שמות, הספר הזה שעוסק בדור הזה שיוצא ממצרים, שעוסק בגילויים השונים שנמצאים במציאות, ועוסק כמובן בתוכן הגדול, שיצאנו ממצרים, שעל זה אנחנו ממש מבוססת האמונה היהודית. יציאת מצרים זה בסיס האמונה היהודית, ככה מתחיל הכוזרי, אנחנו מניחים תפילין ביד וזה, שאנחנו עבדים משוחררים כל הזמן. זה בבסיס שלנו כעבדי השם. הדבר הזה צריך לבוא, אותו צריך לזכור, חזקו ואימצו.